שלום איריס פורטוגלי.
שלום, שלום.
וואו. טוב, אנחנו נפגשות פעם שנייה פה, באולפן הזה, אחרי בערך שנה.
נכון.
שריאנתי אותך, ובדיוק נזכרנו עכשיו, וואו. שאז את לא רצית שידעו עלייך איפה את עובדת.
העדפתי להשאיר את בית ספר רימון מחוץ למאבק שלי.
והיום כולם יודעים שאת היית עד לא מזמן המנהלת האקדמית של בית ספר רימון. זה בית ספר גבוה למוזיקה.
נכון.
ואת עזבת, וגם אישך.
נכון.
עזבתם ביחד בעצם, נכון? נכון. ממש, כן.
ממש.
אז קודם כל אני מלאת הערכה. אני התרגשתי לקרוא את זה. זאת רק הייתה בשבילי הוכחה שאת חיה את הערכים שלך, והשיחה היום הולכת להיות מאוד מעניינת.
זה כיף.
אז איריס יקירתי, אני צפיתי ברעיון שלך עם ליאת ישי, פה ממקימי וויאקט. ואת עזבת את רימון בהחלטה ביום אחד, נכון? החלטת ש... את עוזבת, אוקיי.
אני חושבת שזה חשוב להגיד שזה היה תהליך שידעתי מה הקו האדום שלי. כשהגיע הקו האדום, זאת אומרת, זה לא יום אחד אימפולסיבי, זה היה איזשהו תהליך, ואני לא אכנס לפרטים הצהובים. מה קרה? שהבנתי שאין יותר מידת השפעה, כי חשוב לי להגיד שגם אם היה תו ירוק, והיו נותנים לי לפרשן אותו, כמו שאני חשבתי שאפשר לפרשן אותו, לא בטוח שהייתי קמה והולכת, מאחר שיצא מידי היכולת אפילו לפרשן, באותו רגע קמתי והלכתי.
לא יכולת לשאת את זה
לא,
יותר.
לא, ממש לא, לא הרלוונט. אני באמת מאמינה שאם הייתי נשארת, לא הייתי חוגגת את התפקיד כמו שחגגתי כל השנים, הייתי נעשית חולה. היה מתחיל להיות נתק ביני לבין חלק גבוה שבי, בין הערכים שלי, וזה המתכון לזקנה ומחלה. אז אני מקבלת המון הערכה, לפחות אני נפגשת עם אלה שאומרים לי שם, אני בטוחה שיש גם הרבה כעס, אבל לפחות אני לא רואה דרך אחרת. זה, ברור שזה לטובת האנושות, אבל זה קודם כל לטובתי. זה ללכת נגדי, זה פשוט ללכת נגדי. ללכת כל בוקר למשרד שאתה כבר לא מאמין, זה כבר לא להזדהות, אני חושבת ששני הצדדים עשו צעד אחראי, כי אני חושבת שהייתי אפילו בתת מודע מובילה להישגים פחות נעים של הבית ספר, כי כבר לא האמנתי בו.
אתה מחוברת לערכים.
כן, ואז אתה כבר, אתה משדר בהרבה הרבה, לא דאבל מינינג, אני אפילו לא יודעת מה, ומשהו בכלל לא רוצה שזה יצליח, זה לא נכון להישאר ככה. פשוט חיתוך, טק, וזהו. לא מסתכלת אחורה.
אז אוקיי, אז קפץ מהספינה, וברעיון שאת קיימת כאן לא מזמן, בעצם את ממש חורכת אולפנים לאחרונה,
ממש.
המרואיינת מאוד מבוקשת.
גם כשהייתי, אני לא זוכרת שאי פעם רואיינתי כל כך הרבה, גם כשהוצאתי דיסקים וגם הכל, אף פעם לא רואיינתי כל כך הרבה.
כן, זה מדהים שאת מרואיינת המון, ובערוצי פייזר לא שמעו עלייך ולא יודעים.
גם כשביקשו לא הסכמתי, ואני לא אדבר על זה. לא רציתי, לא הסכמתי להתראיין בנושא. אני לא חושבת
שיש לי... הם פנו?
פנייה קלה. לא לחצות.
טוב, כבר יש להם חוויית דחייה מכולנו.
בחד משמעית, אני לא מעוניינת בזה. לא מאמינה שיתנו לי... לא, לא רוצה.
הם לא יתנו. אז איריס, ברעיון המקסים שקיימתי עם ליאת ישי, את אמרת שאת עכשיו השתמשת במטאפורה, אמרת, אני עכשיו הולכת במדבר. זוכרת
שדיברתי אגיד לך, אבל למה אמרתי את זה?
כן.
כי אנחנו ביציאת, אם אנחנו ביציאת מצרים, יציאת מצרים, בין יציאת מצרים לארץ המובטחת, תמיד יש מדבר. זה מה שאני קודם כל רוצה להגיד. זאת אומרת, כשאתה רוצה לעשות קפיצה, אני עובד שכיר ואני רוצה לממש את עצמי, או אני אפילו רוצה לעשות דיסק ולהשמיע את קולי, אתה כבר לומד, ועשיתי 7 דיסקים בחיי ומלא הופעות. יש לך שלב מדבר שאתה לא יודע אם זה יצליח. אם אתה ישר קופץ, עשית שינוי בחיים שלך, ואתה ישר קופץ, והשלב הבא זה, השאלה הראשונה שתשאל, ואיפה סיר הבשר שלי, אז אתה לא נועדת לקפיצה, אתה לא נועדת למימוש להתפתחות הבאה שלך, תישאר במקום הבטוח שלך. ולכן, בעניין הזה, אני חושבת שכולנו ביציאת מצרים, אבל כל אחד יעשה את התהליך עם עצמו, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, כמה הוא מוכן לשלם על החופש. כמות האנשים שיודעים שמשהו לא תקין פה היא גדולה, אנחנו לא ניכנס לזה אבל, והשאלה היא, כמה אתה מוכן, איזה משבר זה, כמה אני מוכנה להסתכל להכחשה הזאת בעיניים, ואז לצאת למדבר, ומה זה אומר לצאת למדבר?
נכון.
לקראת הארץ המובטחת. נכון. כי אם, אני ממש היום חושבת, שכשיהיו מספיק אנשים שיבחרו בלך לך הזה, לארץ המובטחת, זה עבודה תודעתית, ויסכימו לשלם את המחיר, ויסכימו להיות במדבר. המדבר הוא דרך אגב עם המון נווה מדבר, כשאתה באמת מתמסר אליו. אז אנחנו נצא מזה, אנחנו נצא מזה, האנושות תצא מזה. זה אחד הדברים שאני הכי, זה חשוב בצורה בלתי רגילה. אבל אתה צריך להסכים לשלם את המחיר. אני לא אקח אותך על הגב במדבר שלך. אני לא אקח אותך על הגב. אתה צריך להסכים לקום כל בוקר, ולהתמסר לאי הוודאות.
את מי לא תקחי על הגב?
אני, אף אחד שעכשיו, אני לא אעיז להגיד לבן אדם, תעזוב את העבודה כמוני. כי הוא יהיה שם לבד. הוא צריך לבדוק מה יש לו במדבר. אני לא אהיה שם, ולכן אני לא מטיפה לאנשים לעשות בדיוק את מה שעשיתי אני. ואני מבינה אנשים שאומרים, אני מכין את עצמי לקראת. אני ממליצה לכולנו, דבר אחד, תכינו את עצמכם לקראת הקפיצה, היא תגיע.
טוב, איריס, אז אני רוצה להציע לך שנעשה איזשהו תהליך.
אימא לב, טוב.
את משתמשת כאן בהמון מטאפורות, וזה נהדר. כי השימוש במטאפורה יכולה לעזור לנו לייצר איזשהו גשר בין עולם הדמיון למציאות שלנו העכשווית, וזה גם בכלל, מטאפורה מאפשרת לנו להתפרע. בכאילו בארץ אחרת, במרחב אחר, שהוא לכאורה לא קשור לחיים שלנו, אבל אפשר לעשות אחר כך איזושהי אדפטציה, שיכולה להיות מאוד מעניינת. אז אני ככה רוצה כמו כל להגיד לך איזה מילים, במה, איזה ביטויים את השתמשת, ואחר כך נעשה איזושהי חקירה מה יש שם. ואני מבחינתי, אנחנו יוצאות לאיזשהו מסע מעניין.
יאללה.
מסע במדבר של הרעיון הזה בעצמנו, מכיוון שאני אף פעם לא עשיתי הליכה במדבר כזאת במטאפורה, וזה גם לי הולך להיות מעניין. אז את השתמשת בביטויים הבאים. את אמרת שיש את יציאת מצרים, ויש את הארץ המובטחת, ובאמצע בין לבין יש הליכה במדבר, כל זה מטאפורות. את דיברת על הביטוי הלך לך הזה, שזה מה שאת אומרת, שכולנו צריכים לעשות, ואת דיברת על המון נווה מדבר שיש בדרך, כשהולכים במדבר, ואת גם אמרת שכשיוצאים למדבר, וכשהולכים את הדרך, את צריך לבדוק מה יש שם במדבר.
איזה צדה אתה לוקח?
אוקיי, אז מה שהייתי רוצה זה, קודם כל, את יודעת, אני עובדת לפי שיטת הגישת ה-NLP, ואנחנו שם תמיד מתחילים עם דבר שנקרא הגדרת ה-outcome. Outcome זה התמונה הרצויה, תמונת התוצאה הרצויה. ובעצם מבחינתי, הביטוי שלך, הארץ המובטחת, שאת השתמשת כזה כביטוי, ואני לא יודעת אם את יצא לך בכלל לסרטט איך תראה הארץ המובטחת, איפה היא נמצאת בכלל, מה יש שם, מי נמצא שם, מה אפשרי שם עבורך, עבור האחרים, מה זה הארץ המובטחת הזאת?
אני אגיד לך מה אני מדמיינת.
אז יאללה.
אני אגיד לך מה אני, כשאני מדמיינת, מה זה הצלחה מבחינתי עכשיו? בהתחלה זה היה מחיאות כפיים, לאט לאט שחררתי, אפילו אם אני לא מוזיקאית, אבל תצחקי. אני מדמיינת שבגיל 60, שזה עוד 4 שנים, אני עושה יום הולדת, ואני רואה הרבה אנשים אהובים באים ליום הולדת, ואני מחלקת ספר, אנחנו אחרי כל התרללת הזאת, ניצחנו, ואני מחלקת ספר שמספר איך אני התמודדתי עם זה. הרבה פעמים אני מעלה לי את זה לדמיון, כדי להרגיש שזה נותן לי אורך רוח, וגם איזשהו כיוון.
אוקיי, אז כשאת מדברת על הספר שבו את מספרת איך את התמודדת, זה בעצם הספר מספר על ההליכה במדבר.
נכון.
ומה שאני רוצה לשאול אותך, זה לאן הגעת אחרי ההליכה, לאן הגעת, איך נראית הארץ המובטחת אחרי שניצחנו? מה יש שם?
אז אני, אוקיי. קודם כל אני אתחיל מהרגשה של ביטחון. אני מרגישה קהילה תומכת.
יש לך קהילה תומכת?
בארץ המובטחת, okay. קהילה שמחה.
יש לך קהילה.
קהילה שמחה.
שמחה. יש שם המסכות?
בואי, פתאום בכלל לא, אין אף המסכות, לא.
סליחה שזכלקתי לך את התמונה.
קהילה שמחה, אני מרגישה בעיקר שמחה בלתי אמצעית. פשטות ושמחה.
אוקיי.
צפיפות, אני מרגישה צפיפות. באים אליי הרבה אנשים, צפיפות ומחבקים ושמחים ומכל הגילאים.
לאן הם באים?
לבית שלי, עכשיו שאני מדמיינת את זה, לבית שלי. אין כבר תדר מאבק. יש כבר שמחה, ויש כבר נכדים שלי אפילו מגיעים.
יש לך נכדים שם כן. שמגיעים?
נכד, שניים. לא נלחיץ את הילדים שלי, אבל יש.
מה יש שם עוד בארץ המובטחת?
תראי, אני עכשיו אדבר ממקום של, כן הגיון, שקיפות. אין הנהגה אחת, אין מנהיג אחד. מבחינתי, כבר צפיתי בנפילת כל הסיסטם ובנייה של סיסטם.
זה קרה?
בתוך הארץ המובטחת, בוודאי כן. שזה חייב.
אז מה קרה במקום? מה קיים במקום?
כנראה קהילות, קהילות, לאו דווקא מדינה אחת, או אני לא, אני כנראה, אני באמת, זה שאלות יפות, אני עוד לא נתתי להם את הדעת, אבל את רואה שדמיון מאוד נועז, נגיד, שאולי אפילו אין, אין לי, גם עכשיו כבר אין לי מדינה, אז פשוט יש שבט נחמד של אנשים שמכירים אותי, ואנחנו תומכים אחד בשני, זה נחמד לנו, אבל אין מבנה גיאוגרפי או מדיני כמו שהוא פשוט מתרסק.
מה את עושה ביום יום שלך בארץ המובטחת, כמה בבוקר, ומה קורה חדש, שונה, אחרת?
אני מרגישה כן לחיות כפיים. במה והדרן. במה והדרן ועוד הדרן ועוד הדרן. בכל זאת, זה מדהים. ואני מרגישה שאני עושה את זה במשפחה שלי. זה דבר שקיבלתי בתוך המשבר הזה, ואין איזה תחליף, כאילו הקטע הזה שהיא מנגנת כרגע עם הבן, אבל אולי נעשה משהו משפחתי, או אפילו עם שלושתנו, אופר, אני ואחד הבנים שלנו, זה חזק מאוד, ומדמנת אותנו, משתחווים, והקהל מוכר לנו כפיים.
מה עוד קורה שם?
אני רואה חיים פשוטים. חיים פשוטים, של עבודת ידיים, של
מה זה עבודת ידיים?
ציור וזה, ובגדים לאו דווקא מותגים, אולי תופרים את הבגדים, אולי מחליפים, אני אפילו לא יודעת לענות לך, אחר לגמרי מאיך שהיום.
לא צריכה לענות מיד, את יכולה כן. לחשוב, כן. לתת לדברים, לצאת מתוכך עכשיו, הם לא היו שם, בחוץ.
הרבה טבע. אנחנו מגדלים דברים מקסימים שאנחנו יכולים באותו יום גם לאכול אותם.
מה אתם מגדלים?
אפילו יש סחר חליפין קהילתי כזה.
מה אתם מגדלים? ירקות? עלים?
אולי, כן. עלים וירקות. בעיקר איזושהי תחושה שאני כבר לא מאוימת. זה הכל, אני לא, הכל השאר, אני לא מאוימת יותר. אני לא נרדפת ואני לא מאוימת. ועזבי אותי. הילדים שלי והנכדים שיהיו לי, הם לא מאוימים. אני לא פה, אני, העולם בטוח. העולם לגמרי לגמרי בטוח. הם יכולים להסתובב חופשי. אני מסתכלת לאופק ואין שום איום של אובדן חופש. זה הכל.
אוקיי. עוד משהו שאת רוצה להוסיף?
לא.
אז שאני אקריא לך את התמונת האוטקאם שלך.
כן.
אז הארץ מובטחת של איריס פורטוגלי. הרגשה של ביטחון. יש קהילה שמחה ותומכת. יש פשטות ושמחה וצפיפות. ובאים אלייך הרבה אנשים שמחים. ויש גם נכד או שניים. יש שקיפות. אין מנהיג אחד. יש שבט של אנשים שמכירים ואתם תומכים אחד בשני. את מרגישה במה והדרן ומחיאות כפיים ושוב הדרן, ואת עושה את זה עם המשפחה שלך. את חיה חיים פשוטים של עבודת ידיים, של ציור, הרבה טבע. את מגדלת ירקות, עלים, יש סחר חליפי. יש תחושה שאת כבר לא מאוימת ונרדפת. הילדים והנכדים לא מאוימים ולא נרדפים. העולם בטוח לגמרי. את מסתכלת לאופק ואין איום של אובדן חופש.
פשוט מרחיב לי את הלב. אני יכולה לקרוא את זה כל יום.
וואו.
מרחיב לי את הלב.
אז זאת הארץ המובטחת שלך.
כן.
אז איריס, בואו נראה איך אנחנו מגיעים לארץ הזאת. ובואי נכיר קצת את ההליכה במדבר, שהיא בעצם מתחילה, אפשר להגיד, ביום שעזבת את רימון?
אני חושבת שעוד לפני זה, כי אני תודעתית, אתה כבר נפרד, אתה נפרד מהנרטיב, אתה נפרד מלהיות ילד טוב צייטן, שרוב הזמן חשבתי שלא הייתי, אבל אתה מגלה שיש לך מקומות שרוצים לרצות. יש לך מקומות שרוצים, בהם אתה רוצה עדיין לא לעשות בעיות. אז אני חושבת שהמדבר התחיל ממש לפני. הוא התחיל אצלי במרץ 20, כשכולם חשבו משהו אחד, ואני לא הייתי בטוחה שזה יותר קשה. עוד לא הייתי בטוחה, אבל משהו הרגיש לא נכון.
את יצרת איתי קשר, לפי דעתי ביוני, אם אני לא טועה.
אני זוכרת שהיית, בגלל שאני הייתי עם סוודר אפור, אז בטח את ריאנת אותי.
לא, 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 אני מדברת על שיחת טלפון הראשונה.
כן.
אני זוכרת אפילו איפה הייתי בחנייה של הסופר, ואני לא אשכח שאת אמרת לי, אני מוכנה לתת את המפתחות של רימון. אמרת את זה לפני שנה.
כן.
ואני שמעתי אותך, ושמעתי את הנחישות שלך, אבל הייתה שם סימן שאלה גדול כזה, היה שם סימן שאלה גדול, ואמרתי לעצמי, מעניין אם היא תלך עד הסוף ותעשה את זה. והנה זה קרה. את זרקת המפתחות ואמרת, לא תודה, אני לא נשארת בתנאים האלה, ואני לא משתפת פעולה עם הנחיות כאלה, והלך, והעזיבה הזאת, שהיא בכל זאת הייתה פתאומית, בעצם את לא היה לך את ההזדמנות ואת הזמן לחפש משהו אחר, לבנות משהו אחר, בעצם נכון. יצאת לתוך ריק מסוים,
נכון.
שאת קראת לו הליכה במדבר, ומה שאני רוצה עכשיו יחד איתך לעשות איזשהו מין מסע קטן, שבו אנחנו ביחד נסרטט את ההליכה הזאת במדבר, כדי להתבונן על זה ולראות את איריס הולכת במדבר, ולראות מה חשוב לה כשהיא הולכת במדבר, מה המצפן שלה, מה המגדלור שמוביל אותה, כי זה אולי יעזור לך וישרת אותך לראות איזה כיוונים את הולכת, ומין מצפן כזה, מצפן פנימי שלך, שנאפיין אותו ככה ביחד. אז אנחנו מדברות עכשיו על ההליכה במדבר, לקראת הארץ המובטחת שלך, ואני רק חייבת להגיד לך משהו, בסוגריים, בסדר? אני פשוט לא יכולה להתאפק. כל מה שאת אמרת, הארץ המובטחת הזאת, חוץ מי, אנחנו בעולם בטוח, והילדים בטוחים, וזה, כי זה לא בשליטה שלנו, זה המטורפים שמנהלים פה את המקום הזה. הרבה דברים שאת אמרת, זה כבר שם.
אני פרואקטיבי. אני לא נכנסת למקום הקורבני. כלומר, אני מסתכלת על הקורבנות ומנקה אותה, ואומרת, מה אני יכולה לעשות? ולכן, אם הייתי נשארת ברימון, הייתי קורבן. קפצתי, אבל במקביל, את יודעת שאני כל הזמן התחלתי לייצר קהילות, אני לא מתעסקת במה איבדתי, בואי נראה מה יש לך. ויש לי חיים מלאי המון רגעי חסד יש לי היום. דברים מדהימים שעצרתי מתוך האין.
לכן באמת שאת, מאחר אנחנו קצת מכירות ונפגשות ויוצרות יש מאין, חלק מהדברים ביחד עשינו, אז הרבה דברים שאת אמרת כבר קרו, ובכל זאת אבל את כאן ציינת דברים נוספים שהם לא בשליטה שלנו, שעם הדבר הזה אנחנו, את יודעת, יכולות רק לעבוד עם מה שאנחנו יכולות לעשות, אז אנחנו נתייחס לזה. אז לגבי ההליכה במדבר, איריס, אני רוצה לשאול אותך, כשאת הולכת לעתיד המיטבי שלך, לעתיד למציאות החדשה שאת עכשיו בוראת.
כן.
כשאני אשאל אותך על ערכים, מה הכי חשוב לך? מה הם הערכים שהכי חשובים לך, שאת עליהם לא תוותרי?
שקיפות, כנות. התפתחות. זהו.
מה עוד חשוב לך? שאת בארץ המובטחת, ואת במציאות המיטבית.
גבולות, חופש הפרט וגבולות. אוקיי? ויכולת לכבד את הגבולות שלי, ושאני מכבד את הגבולות של אחרי. יצירה. אני לא יודעת אם זה ערך, אבל זה חלק בלתי נפרד מחיי.
מה עוד? רוצה שיהיה שם.
אני חושבת ש... ברגע שאני לא יכולה לחשוב, כבר ברגע שאמרתי שקיפות, כנות וגבולות של הפרט, אמרתי הכל. אני יכולה להגיד גם, כבר לא יהיו תאגידים מבחינתי, אז זה כבר לא... אז כמובן, שוב, שקיפות, כנות וכבוד לגוף המקודש שלנו, וזה אומר בריאות, זה כבר פרטים שנכנסים בתוך הדברים האלה, בריאות שמגיעה ממקום של תודעה, ולא ממקום... תודעת זונה תנועה, ולא...
מה עם חברות? נתינה?
ברור.
חברות יש?
כן. נתינה היא מילה שיכולה להיות היום, היום אני לא אוהבת להגיד אותה.
לא.
אז תן כתף, אז תן זה. לא, זה גבולות, לא. זה שקיפות, זה מטבע הדברים. ברור שקרוב...
נתינה אצלך זה מתפשר ללתת כתף.
ממש לא נותנת כלום. לא, קודם כל נותנת לעצמי, ואני לא נחשבת, וזה ערך עליון. ורק אם זה מתאים לי, אני נותנת לאחר. אחרי שמילאתי את עצמי. ולכן זה מבחינתי סיסמה מאוד מסוכנת, היום היא לא סיסמה, אבל היא הפכה למאוד מסוכנת. לא, גם סולידריות, אני לא רוצה להגיד את המילים האלה. אני מעניקה לעצמי, ומתוך הענקה לעצמי, אני רואה את האחר, ומעניקה גם לא. מתוך השפע שלי אני מעניקה לאחר, ולא מתוך הצורך שלי בלקושש אהבה, ולהיות בסדר עם כולם. ולכן זה איזשהו עוגן פנימי חזק מאוד, שאני עובדת עליו עשרות שנים, ורק אם אני מחייכת, אני נותנת לאחר. לא אם אני נאנסת לתת שום דבר. לכן אמרתי גבולות.
את יודעת שיש ספר בהורות שקוראים לו הורה טוב, הורה שטוב לו.
נכון.
וגם יש איזו אנלוגיה כזאת, או מטאפורה שמשתמשים בה, שבמצב מצוקה בתוך מטוס, שאין חמצן, אז ההורה קודם כל צריך לתת לעצמו, כדי שהוא יוכל להציל את הילדים שלו.
אני הייתי אומרת לילדים, אמא הולכת לישון כדי לחייך. ואני ממש זוכרת, הבן הקטן הוא היחיד שקנה את זה, היה חוזר מהגן, אמא ישנה? יש, אז היא תחייך. ברור. והייתי אומרת להם, הוגה, אני מביאה על הגן רק אם אני מחייכת. לא כי אמרו לי עכשיו, אני צריכה לחייך. כן.
באמת. טוב, אז איריס, אז בואי נראה איזה ערכים חשובים לך. בהליכה במדבר לקראת הארץ המובטחת שלך, אז יש לנו פה שקיפות וכנות והתפתחות וגבולות וחופש הפרט, ולכבד את הגבולות שלך ואת של אחרים, יצירה וכבוד לגוף ובריאות וחברות, והנקה לעצמך ואז דאגה לאחר.
חיבור עם אנשים, אחדות זה דבר נפלא.
חיבור עם אנשים.
חיבור עם אנשים ואחדות ולראות את האחר, באמת לראות את האחר, אבל מתוך מקום שלם של עצמי. לא כי אני משתוקקת לאהבה ממנו. בוודאי שכבוד הדדי לגמרי לגמרי, וראיית האחר כאילו הוא עוד זרוע שלי, אני לא אפגע בו. זה בומרנג, ברור.
כן, כן. בואי נדבר על הצדה לדרך שאת לוקחת איתך לקראת ההליכה במדבר. את אומרת שלא הולכים ככה סתם למדבר, אלא צריך לראות מה יש לי, נכון. מה אני יכולה לקחת איתי. בואי תספרי לי, מה את לוקחת איתך?
אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעולם של חומר. אז אנחנו צריכים לוודא שיש לנו מה לאכול ואיפה לגור. ואנחנו צריכים להיות חזקים גם מנטלית. כי כשאתה לא בשגרה הרגילה שלך, אתה צריך שיהיה לך עוגן מנטלי.
מה זה העוגן מנטלי הזה?
במקרה שלי, זה הרבה מאוד עבודה רוחנית שאני עושה. על בסיס קבוע. כי כשאתה קם כל בוקר, יש לך סדר יום, אתה הולך לעבודה, יש לך משימה, אתה חוזר. זה סוג של חיים, אבל אם יש לך ריק, אתה יכול ליפול שם. אולי הערך העצמי שלי בא כולו מתוך זה שיש לי מעמד. אז לבדוק, לבדוק. אני בדקתי, אני התלהבתי מאוד מלהשיל מעצמי את המעמד, ולחוות ערך עצמי של ילדה, כאילו שבואי נבדוק כמה את מרגישה שווה, ושרואים אותך גם בלי, כשאת נכנסת לחדר ויש לך את הטייטל. זה נפלא, אבל תבדוק, אולי אתה תכין את עצמך לפני, שלפני שיהיה לך משבר, כשתהיה במדבר, תכין את עצמך. אז אני חושבת שצריך חומר, חייבים לדעת שיש לנו מה לאכול ואיפה לגור. אם אחרי חודש אני מגלה שאין לי מה לאכול ואיפה לגור, זה היה צעד נמהר. אז כדאי את ההכנה לקפיצה, לעשות אותה בהדרגה, ולבדוק, ואת יודעת, כאילו, במה אני יכול עוד לעבוד, מה אני עוד יכול לעשות, איך אני אשווק את עצמי אם אני עצמאי, האם זה דברים חשובים? זה דברים מאוד מאוד חשובים. ואיזושהי רוטינה מנטלית, רגשית, לאבד את הרגש, היא דרך יומיומית שלי 35 שנה, אבל אני יכולה להגיד שבשנה וחצי האחרונות היא ממש, ממש, אפשר להגיד שזה לפחות שעתיים ביום, אני מתעסקת בזה, פלוס יוגה, עוד 50 דקות ביום, כל יום. כלומר, יש איזה משהו של תחזוק משמעותי של המקדש הזה. ההבנה, וזאת אחת המתנות שקיבלתי, ההבנה שאין לי על מי לסמוך. ואם אני צריכה לוודא, אז אני צריכה לוודא שיש לי קשר מעולה עם כל חלקיי, גם החלק הגופני, גם חלקים רגשיים, גם גופים רוחניים שלי, ואני עושה איתם שיחות.
איך את עושה את זה?
במדיטציות. אני מתרגלת סוג של מדיטציה בודיסטית 35 שנה, זה לא מדיטציה, אבל אני קוראת לזה מדיטציה, אני כל השנים גם מתפתחת וקוראת המון המון שיטות נוספות, ואני הרבה פעמים מדי יום עושה לי סשנים של פרידה מההיגיון וחברה לגופים נוספים שלי, כדי לוודא שאני בקשר איתם. ואני גיליתי שיש מקומות שצריכים תחזוק, המקום של הפחד, המקום של הדחייה, בתקופה הזאת צריך תחזוק. אחרת הוא ינהל אותי. אם אני לא ידע שהוא שיהיה, או שאני אתתה אותו, מתי שהוא יהפוך למפלצת והוא ינהל אותי. אז אני מדברת איתו, ואני, כלומר, זה לא מטפלת בו, אבל מודעת לקיומו, שואלת אותו שאלות, לוקחת אותו ביד ואומרת, כל הכבוד שאתה שם, אבל אני המנהלת כרגע, ואני מנהיגה, ואני בוחרת להוריד לי מאיזשהו מקום של אור, איזושהי אופציה אחרת לעתיד. ואני גם בוחרת להתבשר לייעוד שלי, וזה הדבר שגורם לי, בתוך ההליכה במדבר, גורם לי לרוגע הכי גדול. יהא אשר יהא, אני פה באיזשהו ייעוד גדול.
מה ייעוד?
כנראה איזושהי הנהגה של, אפילו אם זה של עצמי והמשפחה שלי, להוביל לארץ המובטחת, לא רק את עצמי.
וואו. איריס, כשאת החלטת שאת לא נשארת שם יותר, מה היו המשאבים שלך שאפשרו לך לקבל החלטה כזאת, לעזוב את רימון, לעזוב משרה, וללכת לתוך חלון הודעה הזה? וכשאני אומרת משאבים, השאלה הראשונה שאני רוצה ככה לשאול אותך, זה מה את האמנת על עצמך, וידעת על עצמך, ששירת אותך?
שנועדתי לתפקיד הבא שלי, חד משמעית.
וואו.
שהגיע זמני לתפקיד הבא, הוא הגיע מוקדם מהצפוי. את גם יכולה להגיד שגם כשבסוף קיבלתי על עצמי את התפקיד של רמון, כשמנהלת רמון, סקלתי עליו מראייה גדולה יותר, ואמרתי לעצמי, וזה לא הדבר האחרון שתעשי. בדרך.
וואו.
זה משהו גדול יותר. ואני מתמסרת לזה. ייעוד זה לא דבר שאתה קם בבוקר ואתה, הוא מתגלה לך בכל רגע ורגע. אתה לא, אז בואו תגידי לי מה ייעוד. אני לא, אני, אתה מסתכל לך כחורה ואומר, וואו, היום אני יודעת שהחיבור של אופר ושלי, כל הייעוד שלו זה היה חיבור. חיבור, תמיד חיברנו בין תרבויות. חיברנו בין סוגי אנשים שונים, בין תרבויות, בין ג'אז למזרחי, בין ג'אז, תמיד לא בחלנו מכל, אז אני בסוף לא, אבוא ואשתף, זה יפרק את הזוגיות שלנו. אם אנחנו בסוף נופיע ואנחנו ניתן יד להדרה של אנשים, אני מרגישה שאנחנו מספיק חזקים ויש לנו ייעוד גדול יותר. משר בסוף רק לציית. לא, ממש לא. אולי אם הייתי מאמינה שיש מגפה, אפילו אם הייתי מאמינה, אז יכול שזה היה מתיישב לי, אבל אני לא מאמינה ש, או, אתה יודעת מה, לא ש, שיש סיבה להדרה.
כן.
גם אם יש מחלה, לא ניכנס את זה אפילו. כן. אין סיבה להדרה. כן. יש כאן משהו, אז זה בעצם ללכת נגד צו מצפוני. אני כל כך הרבה שאני מורגלת לשייף את צו מצפוני ולבדוק כל יום אם, 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 אני, אם המצפן שלי משויף, ובווייז, אני יודעת לשים כל יום מחדש רגע בווייז, עוד פעם לדייק את הווייז, זה בכלל לא עניין של שאלה. זה לא עניין של, אני יודעת מה היו השלכות של דבר כזה, מחלה וזקנה. מחלה וזקנה, זה כבר לא מתיישב עם האני מאמין שלי.
אז את יודעת, אפשר להכניס את זה לאמונות שלך, כשאת עזבת את רימון, את האמנת, שאם את תישארי שם, את תחליט.
כן, כן.
וואו.
וואו. אני וגם המוסד יחלה, כי הקודקוד שלו לא מאמין בו. זה אנרגיה, זה נזילה אנרגטית. אני מדימנת כל יום את תיבת נוח שלי בים הסוער, כשקפצתי מהטיטן, וזה הפך למשקולת. הרגשתי שבספינה, בתיבת הנוח יש כבר נזילה. צריך להוציא אותה. תהיה כלילה יותר. אין לי ספק שלא משנה כמה קרישים וכמה גלים. אני יודעת שאני אהיה בסדר. אני יודעת.
תגידי לי, אבל שאת לפעמים, אני לדוגמה שהתמסרתי כל כולי לטרוף הזה, אבל כן. יש לי את נועם שעובד. אז יש את הרגל הזאת שמפרנסת, כן. שהוא גם פחות נכנס כן. לטרפת הזאת, אז הבית איכשהו מתפקד כשאני לגמרי נשאבתי לתוך כל הטרוף הזה. ופה שניכם,
מתוך ידיעה ברורה,
הלכתם למדבר ביחד. מה, איך החוויה הזאת של זוג שעוזב מקום עבודה, שאת מנהלת אותו, והוא שם עם תפקיד מאוד משמעותי, יזם שם דברים שהם הפכו להיות מסורת, ולעזוב את הכל, איך אתם עם זה?
זה לעזוב, זה לא לעזוב את הכל, זה לבחור בעצמך. אני לא רואה בזה עזיבה את הכל. זה שהתרגלתי, זה לא אומר, זה פשוט לא, מתאים יותר. אנחנו מורגלים בזה שנים. זה אולי נראה דרמטי, אבל זה אנחנו במציאות דרמטית, אבל אנחנו שנים, אנחנו אמני ג'אז לא מגיעים לרמות שאנחנו הגענו מבחינת פופולריות, מבחינת כמות הדיסקים, מבחינת הקריירה שעשינו. הם לא מגיעים, זאת אומרת, אנחנו שני יזמים שתמיד ידענו גם ללכת עם חוקי הרוח, וגם עם חוקי החומר, וגם להכיל את הילדים, אבל גם לוודא שאנחנו משאירים לנו את היום יומיים ליצירה, בשבוע, ותמיד היינו בדבר הזה, אז פשוט היצירה השתנתה, היום אנחנו יוצרים עולם. אנחנו, היצירה היום היא פחות, לא תהיה כרגע יצירה מוזיקלית, כמו שאנחנו גילים של המצטיינים, של המצטיינים, לוודא שהכל. לא, המוזיקה היום כבר היא אמצעי לייצר את העולם החדש. אנחנו יוצרים את הקונצרטים הקטנים והמקסימים שלנו בבתים, ודרך המוזיקה, או דרך אנחנו מתמסרים, אני לא יודעת אפילו איך, אבל אנחנו יוצרים קהילה. אנחנו יוצרים כל מיני קהילות. אנחנו במקום של הפרואקטיביות של יצירת קהילה. ועכשיו תהיה לנו איזושהי תוכנית רדיו שנעזור לאנשים להתמודד עם התקופה. יש לנו כלים, אנחנו כל כך הרבה שנים, בהתמודדויות עם ללכת אחר החלום שלנו, שהוא חלום הרבה פעמים. מה זה הדבר הזה? ילדה בת 14 רוצה לתופף. את יודעת, יש לי כל כך הרבה פעמים בחיי שמשהו בי אמר, לכי לך, כן, לך לך. עשי את זה, פשוט לכי. כל כך הרבה דברים בחיי, שלא היה לי מודל, ויצרתי לעצמי את המודל.
זאת אומרת, את מכירה כן. את המקום הזה של לסלול דרך, ליצור דרך לא סלולה?
לא, בדיוק.
וואו.
את יודעת שביום רביעי יש לנו תוכנית, ואמרנו שאנחנו נשים בתוכנית, החלטנו שהם במשפטים שישפיעו על חיינו, והתוכנית הראשונה תהיה, אני אגיד את זה באנגלית, כי זה משפט שקראתי אותו באנגלית, Don't follow a path, go to places where nobody have been, and make your own path. אל תיצור לך, אל תעקוב אחרי, אל תלך בנתיב סלול. לך למקומות שאף אחד לא היה בהם, וצור את השביל שלך, זה בדיוק זה. וזה משפט שמלווה אותי, מלווה אותי כל החיים שלי. זה שזה מה שעשו קודמיי, זה לא אומר שכל פעם אני חושב, רגע, מה אני מדייקת את הווייז בראש, מה אני רוצה? ואז הדרך מתגלה, וזה הרפתקה מרתקת, זה לונה פארק מרתק, אני בלונה פארק היום, אז אמנם העולם בכאוס, העולם זה, אבל אני בלונה פארק. בלונה פארק, אין לי ספק שנמצא בדיוק את הייעוד שגם מבחינה חומרית וגם בזה והכל התיישב, כי גם כשניהלתי את רימון ידעתי שאני עוסקת בחיבור. זה, 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 זה שרת את האני מאמין שלי שאני עושה טוב לעולם. אני לא יכולה בסוף להיות רק, אז זה לא מעניין אותי רק שלי יהיה כסף ובחשבון הבנק של המקום שאני עובד בו יהיה כסף. שפע הוא לא רק הכסף, שפע, זה גם הנתינה שמגיעה מזה שאני יודעת שאני תורמת לעולם, אני רוקדת את זה כי אני תורמת לעולם, בעצם היותי במקום הזה.
וואו, איריס תשמי, את פה, המשפט הזה, אל תלך בנתיב סלול, לך למקומות שאף אחד לא היה בהם וצור את השביל שלך. את אמרת עכשיו משפט, ואת אמרת, אני בלונה פארק מרתק. את אותו דבר.
זה משפט רק אני אגיד של פילוסוף יפני שגרים עוד איסאקו איקדה. אוקיי? קראתי אותו והשתגעתי ו... אוקיי.
התלבש לך טוב.
מה זה התלבש לי? כן.
אז המקום הזה שאת הולכת לאיזשהו מקום שאין שם כביש סלול ואין שם שביל, ואת יוצרת, את מתה על זה, ויש אנשים שעבורם ללכת ללא נודע, זה מעורר חרדה, ו... את מציירת לעצמך את המציאות הזאת כלונה פארק הזה, ואני חייבת לשתף אותך שזה יזכיר לי שפעם הייתה לי חברה שהייתה רווקה ותיקה בעולם הדייטים, והיא הייתה אצלי כמה ימים, לנה אצלי כמה ימים, והיא מאוד נמנעה מלעשות דייטים, ורציתי לראות מה קורה שם איתה, ואני ראיתי שהיא מאוד קפוצה ומאוד פוחדת מהדייט הזה, הלא נודע, מה יגיע, איך יהיה, אם היא תחווה דחייה, אם זה לא יתאים לה, אם היא לא תרצה להישאר שם יותר, ובעיקר אם היא תרצה או לא תרצה אותו, אם הוא כן או לא ירצה אותה. ואני זוכרת שאני אמרתי לה, איך אני חוויתי את התקופה הזאת של הדייטים, אמרתי לה, אני בכלל הסתכלתי לגבר הזה אם אני כן או לא אתחתן איתו, כן או לא אתנשק איתו. אני הלכתי ללונה פארק, כל מיני מתקנים, כל מיני אנשים, מסעות שלמים, כל מיני טיפוסים, הכי ביזרים גם, וזה היה לונה פארק בשבילי, ופתאום אפשרתי לה להסתכל על מה שמעורר אצלך חרדה, כאל איזושהי הרפתקה. חוויה, מה כבר יכול להיות? מקסימום. אל תלכו לדייט שני. אבל הרצון הזה לאחיזה במשהו שהוא בטוח וידוע, לקראת מה אני הולכת בדייט, זה גם סביב שבן אדם עוזב מקום עבודה, ואומר, איך אני עזוב מקום עבודה אם אני לא יודע לאן אני הולך? אז יכול לעורר חרדה, אבל אופציה שנייה, זה לבוא ממקום סקרן, מקום לא יודע, מקום שאומר, אני הולכת ללונה פארק, אני... יש שם רכבת הרים, יש שם אנקונדה, יש שם
דברים. כל תפיסות עולמי, את יודעת מה אני זוכרת מהשיחה הראשונה שלי ושלך, כנראה זה היה ביוני, שאני אמרתי לך, שאני לא זוכרת מה את שאלת אותי, ואמרתי לך, תקשיבי, אני לא יודעת כלום היום, אם תגידי לי שישו מחכה לי במשרד, אני אגיד לך לא שוללת. אז עכשיו, אפשר לראות את זה כתהליך טראומטי, שבהתחלה ראיתי אותו כתהליך טראומטי, והיום אני אומרת, אני ילדה בעולם. אני ילדה בעולם חדש. הכל חדש לי. אני ילדה בעולם חדש, אני בוחרת ליצור את העולם החדש. יכול להיות שימשיכו פה תרללת, אין לי ספק, בינתיים, אבל אני ריבון לעצמי, ואני לא הולכת 24/7 רק להסתכל מה הם עושים לאחרים. אני בוחרת מה אני אעשה לעצמי. ואני מייצרת לחיים של לונה פארק. מדהימים, קיבלתי הזדמנויות מדהימות. תקשיבי, החברים שאנחנו, החברויות שאנחנו נחשפות להם, הם עומק שאני, שלב דווקא חוויתי אותו. עומק שאי אפשר לתאר, איכות של אנשים, שזה חוויה, החיים שלנו עשירים. החיים שלנו, אני מובילה אותם למה ש... בדיוק מה שאת תקראת, אני מובילה אותם. אני... קמה בבוקר ואני עושה יוגה, זה גם כשעבדתי, כבר למדתי שאני חייבת קודם כל חיבור לעצמי. ואני קוראת ואני נחשפת לאפשרויות נוספות של ביצועיות. ואני בלונה פארק, ואני חושבת שזה... מתי בן אדם בגיל 56 זוכה להיות בלונה פארק וליהנות מזה? למה לי להתנגד לזה? אני חושבת שאחד הפעמים, אחד הדברים זה להשיל ממך את ה-attachment, את היחזות ואת הרצון להצטיין. את הרצון להצטיין, או את הרצון להביא תוצאה עכשיו. לא, אני מתמסרת ללא להצטיין. זה בן אדם שמגיע ממקום של לנגן, ותמיד צריך להיות זה, ותמיד הכל צריך להיות, להשיל את המקום של המצטיין. בואו נשיל אותו. זה שחרור מאוד מאוד גדול, אבל זה גם מפחיד. הזהות שלי.
הזהות שלה.
כן. זה הזהות שלי, להצטיין, להיות הכי יסודית, הכי זה לבוא, ובסוף לה... ואני משילה אותה. אני משילה אותה. ואני מעיזה דברים שאני לא מצטיינת בהם, בכלל, אני לא מצטיינת. זה צריך להיות כנראה עם ביטחון מאוד גדול, כדי להגיד, בואי, תלכי לקמות שאת לא מצטיינת.
בוא נשחק.
ואל תלכי לתוצאה. בעצם החברה שלך רצתה כבר לוודא אם בסוף, לא יודעת, אני אומרת לך, המשימה, הייעוד שלי ייגלה בדרך, כל עוד אני אשחק.
היא כל כך רצתה לוודא שהיא תשיג את התוצאה, שהיא לא אפשרה לעצמה שהתוצאה הזאת תגיע, כי פשוט נמנעה מללכת לדייטים.
נכון, זה נורא, אני מכירה את זה.
הגישה של לצאת לדרך לא סלולה, ולהסתכל על זה כלונה פארק, זאת גישה באמת, אני חושבת שאם אני אקח את המשאב הכי חשוב, שאת מביאה איתך למסע הזה, זה התפיסה, שאת הולכת לשחק בלונה פארק.
נכון.
ואז כל מה שיקרה שם.
כל מה שיקרה. וגם אם תהיה בהלה כי עושים משהו. אז זה חלק מהלונה פארק. אני בחרתי להגיע לפה. יש לי את כל המשאבים להיות פה. עכשיו, כאן ועכשיו. ביי הוק וקרוק, אני הולכת ליהנות מזה. בווייז אני שמתי שמחה והנאה. נקודה. ולחלק מזה, ברכבת הערים, לפעמים זה מבהיל. אני הרבה, כל יום יש את הרגע שאני נבהלת, או של... אז אני אומרת, אוקיי, בסדר. עכשיו, איריס, תחזרי לשחק.
את יודעת, אני רוצה לשתף אותך ברגע שאני נבהלתי, לא בטירוף, אבל עשה לי, כאילו, אמרת לפני רגע, התרללת לא הולכת להיגמר, אז בשבילי אחת הכוחות לזה, הייתה ההודעה של גנץ, שהוא בונה עכשיו מתחם של 3,000 בדיקות בשעה בנתב"ג. הם הולכים להכין מפלצת שחפשו כל היום מגפה. זה עשה לי רע. הבנתי שהם לא הולכים לגמור עם זה.
הם לא יגמרו עם זה אף פעם. אנחנו נגמור עם זה.
אז זהו, אז כשראיתי את גם כספי ציבור, לאן הם משקיעים, זה באמת, אז... יכולתי להישאב לתוך הדבר הזה, והנה אני מעלה את זה עוד פעם ומציפה את זה כן. לעצמי עוד פעם, ועוד פעם אני מרגישה את, את החוסר אונים מול זה, כן. וזה מייאש, וזה באמת הרגישה מאוד קשה לראות שהם מייצרים תשתית לא לגמור עם זה. ומצד שני, כשהתחלתי לחשוב על הלונה פארק שאצלי בחיים, הקבוצות תמיכה, ההרצאה החדשה שיצרתי, הסדנאות גינון שאני עושה, כל מיני יוזמות כאלה ואחרות שהן בצמרת. אז אמרתי עצמי, הוא יכול לעשות מתחמי בדיקות כמה שהוא רוצה, ואני יכולה להיות בתוך הלונה פארק שלי, ולא בתוך האינקוויזיציה הזאת שלו. כן. וזה בדיוק מה שאת מדברת. מה שאנחנו יוצרים, אנחנו יכולים לשחק לתוך מה שהם יוצרים, ושאנחנו יכולים לשחק בתוך מה שאנחנו יוצרות, ואנחנו יוצרות.
תחשבי.
ואנחנו יוצרות.
ואנחנו יוצרות.
כן.
תחשבי, אני אמור פעם חושב לזה אישה מוכה. כל מה שאנחנו עוברים כרגע, בעצם אנחנו אזרחים מוכים, אבל אישה מוכה. קודם כל היא צריכה להגיע להבנה, שהיא אישה מוכה. ואז, שזה קשה מאוד. ואז היא צריכה לצאת מהבית, למדבר. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ואז היא צריכה לצאת מהבית למדבר, והיא צריכה לוודא כל מה שאנחנו בתוך קאט. הם אומרים שאנחנו כאילו, הקאט זה הממסד. אנחנו בתוך קאט שמישהו הזין אותנו באינפורמציה לא נכונה. קשה, קשה, קשה לצאת, כי זה אומר, כדעת, לפעמים, אני בהתחלה, עוד אופרה אומר לי, אולי רק נראה בין 12, מה אמרתי? זה כאילו אתה בקאט של גואל רצון, ואתה הולך לגואל רצון ואומר לו, תגיד לי רק מה קורה שם. לא, אנחנו לא יכולים לקבל מהם מידע, הם משקרים לנו. גם אם לא לדעת כלום, עדיף מאשר לדעת מידע שגוי ומניפולטיב, אתה לא יודע מה, גם אתה לא יודע מה, מה שגוי ומה לא. לא, לא צריך. אז אני חושבת, תראו, קודם כל, אפשר תמיד לראות את הדברים באורך פסימי או באורך אופטימי, ואני פשוט אני חושבת שצריך, אני מבינה שיש לנו אחריות, ואחריות היא גם על ה-state of mind שלנו. הוא גם יוצר. אני, גם כשניהלתי את רימון, רציתי לוודא, ידעתי לייצר אווירה של שלום. ידעתי לייצר את זה. זה עם המוח שלי, עם הצורה שאני עונה, אם אפילו אם אני, לפני שאני עושה פעולה, אפילו אם אני בונה תקציב, אני טיפה מרגישה בגוף, איך אני מרגישה? אם יש לי מצוקה, אני ידעתי שאת האנרגיה הזאת אני הובילה לתקציב של כל השנה. הייתי עושה עבודה של לוודא שכל פעולה שאני עושה, אני עושה מתוך שפע, מתוך שלמות, אוקיי? ובאמת היה, אני רקדתי ואני מרגישה שכל הניהול היה ככה, כן?
וואו.
ולכן, גם עכשיו, ברור שאנחנו בטראומה. אנחנו עוברים התעללות. קודם כל, אני שם מוכה, יצאתי מהבית הזה. יצאתי מהבית. זה לא יכול לרטוט לי יותר. הם רוצים להפעיל את הרטט שלי, כי הפחד שלי יניע אצלם, יגשים להם את המאוויים שלהם. אני יודעת שלדמיון יש כוח עצום. אחריותי, כשהם מנסים לגרור אותי למערבולת הרגשית הזאת, לצאת ממנה, להסתכל עליה, לא להתכחש לה, לצאת ולייצר תמונת הצלחה. אני, עם המשפחה, את באה לשם, ועוד כמה חברים, ויש לי גם נכד שבא ביום הולדת 60 שלי, ואני נותנת לכם את הספרים, ואנחנו שותים לכם, אומרים, עשינו את זה. זאת תמונת הצלחה, היא מרחיבה לי את הלב. וזה אחריותי להרחיב את הלב, להסתכל על המציאות בעיניים ולהגיד, אבל אני בוחרת כרגע, אני לא נופלת למלכודת שאתם תומנים לי. לא נופלת למלכודת, יש לי אחריות. ואחריות מתחילה מהתודעה.
את יודעת שאני לא עשיתי עם עצמי את הדמיון של הארץ המובטחת שלי, אבל אני כן מדמיינת מדי פעם את המשכן הזה, את כולו. מתרוקן לגמרי מכל ה-120, וזורם לשם דם חדש, נקי, טוב, מצידי, כל ה-120 מתוכנו, אנשים שהם רואים את האחר, שהם מכבדים זכויות אדם, שהם לא משרתים שום פארמה ושום אג'נדה ושום טייקונים, אלא באמת, באמת, שליחי ציבור, שהם תמיד היו אנשים שדאגו, כן. כמו נכון. לדוגמה, אורלי אלמוג, אם את מכירה, אורלי אלמוג לא תישן בלילה, אם היא יודעת שמישהו איפשהו סובל. כאלה אני רוצה שם, וזאת הארץ המובטחת בדמיון שלי, שנמצאים שם באמת אנשים שדואגים לנו, והדמיון הזה גם מוביל אותי כל הזמן. אני שואלת אנשים, אני מבררת מי בעניין, ואז אולי לחבר את זה עם האי ועם האי, עם האו, כדי לייצר איזשהו גרעין, כדי לייצר איזושהי תנועה, כי כרגע יש וקום, אין כלום. לפחות למה שאני מכירה.
לא, אין כלום, אני גם, אני היום אפילו אני יצירתית, ואני לא, אפילו, אולי זה לא יהיה הכנסת, אני לא יודעת מה יהיה.
המיסים שלנו הולכים לשמש אותם, שהם בכסף הזה, מרמים אותנו.
אנחנו בעבדות. אנחנו בעבדות. ואתה מסתכל על זה כמו, להגיד אני אישה עמוקה. קודם כל, להסתכל על המציאות בעיניים. ולהבין מה אני עושה, צריך להיות חכם, מה אני עושה עם זה? לכל אחד תהיה את הדרך שלו, קודם כל הוא צריך להגיע להבנה שעובדים עליו, והוא ביחסים של התעללות. הוא צריך להגיע להבנה, רובם עוד לא מגיעים להבנה. רובם
שם הבעיה שהם לא מבינים
את זה. ואחרי זה, להסתכל, לנשום, ומה אני עושה עם זה? אבל השלב הראשון זה ההבנה, אבל כבר, תקשיבי. רובם, אבל הנתונים מראים שדי הרבה כבר כן אומרים לו. וגם אלה שכן בסוף הוזרקו, אני יכולה להגיד שאני לא חווה דחייה, אני לא חווה שמפחדים ממני. זאת אומרת, פחות ופחות אנשים בלחץ ושואלים, רק במקומות ממסדיים שהם מכריחים אותם, אבל יש משהו קשה להם היום להכניס אותנו להיסטריה, גם את הציבור המיינסטרימי,
קצת נמאס להם עם ההפחדות האלה.
נמאס, אנשים כבר לא מסתכלים עליהם.
אמרו להם קץ אנושות, אמרו להם ימות.
אנשים כבר מסתכלים, פחות מסתכלים. צריך גם לראות שגם בדרך ההגיונית, אתה יכול לראות את זה פשוט...
קורה.
אתה יכול לראות בהתחלה, לא ראיתי גם הגיונית, אמרתי צריך רק נס, איך? היום גם הגיונית אני רואה שזה קורה. אנשים יוצאים מהזה, ובינתיים מזינים אחד את השני, מרימים את התדר של עצמם, שמחים, מייצרים קהילות, זה חשוב מאוד.
איריס, אני לוקחת מהשיחה איתך את ההבנה ש... את יודעת, כשאני שמעתי שאת הולכת במדבר, האוטומט שלי...
אני זוכרת שהתקשרת אליי.
היא צריכה עזרה, ומה זה מדבר? במדבר אין כלום, במדבר צריך, אין שם מים, אין שם איפה, אין קורת גג, אז תעזרי לה אולי וכו'. אבל כשאני שמעתי שבשבילך הליכה במדבר זה משחק בלונה פארק, אז אני הבנתי שאת... את נמצאת בסטייט אוף מיינד של משחק.
נכון.
את בתוך משחק, ואת מתמסרת למשחק, ואת אומרת, לא יודעת מה יהיה במתקן הזה, במתקן ההוא, ולפעמים שתנו ביחד עולות על איזה מתקן, כי אנחנו ביחד מייצרות גם לונה פארקים קטנים משלנו.
דרך אגב, גם מתרללת, אני רואה בה, וואו, איזה הפתעה במשחק, החיים שלי, אני קוראת
את המשחק החיים. קודם כל, איך התערבבו הקלפים, כל החברויות התפרקו, והיה פירוק כבר, קבע מחדש של הפאזל.
ואנחנו עדיין מרכיבים.
עדיין.
ויש, אני אומרת, אני נחושה בתוך חדר הבריחה הזה, אנחנו נצא. וזה וואו, איזה מתקן. אני יכולה כמובן להגיד שעד שאני לא אגיע לתוצאה אני אהיה אומללה, אבל לא, אני אומרת, לא, זה מרתק. והעובדה שאנחנו גם מצליחים, אלונה, אנחנו מצליחים, וכשיש רגעים שאנחנו מרגישים שאנחנו ברכבת על הרים והיא כרגע למטה, אז רק אנחנו צריכים להבין שזה איזשהו שלב של הוואו,
כזה. ממש. אז אני רוצה רק שאני כבר, אני חושבת אמרתי לך את זה ואת יודעת את זה, ובכל זאת ככה לפרוטוקול עכשיו, המפגש הראשון שאת עשית ואת הזמנת אותי ואת נועם, זה היה פעם הראשון, אני זוכרת, היה בכלל סגר לפי דעתי, ואנחנו היינו עם דגל, באוטו להגיד, אמרנו לשוטרים, השוטרים במחסום שאלו לאן אנחנו נוסעים, שחלילה לא נסע לאמא שלי, אז אמרנו שאנחנו נוסעים להפגנה, והיינו בדרך אלייך, וזה היה חוויה מטורפת, כי היינו שם בהתקהלות ובלי מסכות. היינו בלי מסכות, ואת יודעת, אפילו אני, כמה שידעתי שיש פה רמאות, זה היה לי מוזר, ההתקהלות הזאת, בלי מסכות, ולראות, רגע, יש פה עוד אנשים שהם לא בפחד, והם לא עם הסמרטוט המטופש הזה, ויש פה קוד, את בעצם יצרת פעם הראשונה בחוויה שלי, לחוות כינוס חברתי שפוי.
כן. מפגש שפיות, את קראת לזה אחרי זה מפגש, אני אספתי את האנשים שלא יודעת אם מומללים, אבל אלה שזועקים, מוזיקאים שזועקים לבד כזה בפייסבוק, ותוקפים אותם, תוקפים, היינו כאיזה, ואז לא, לא דווקא הייתי איתם בקשר, אבל ליקטתי אותם, בואו נעשה קהילה.
זה לא אנשים שהייתי איתם בכלל בקשר?
לא, לא כולם, הייתי קצת, מוזיקאים, ידעתי שהוא קיים, פעם אחת ניגנתי עם ההוא, אבל זה לא קוראים, לא, יצרנו את החברות.
זה ממש היה משהו מאוד מאוד ראשוני.
אז הוא היה ממש, ממש ראשוני.
לא ידעתי את זה.
אני חושבת שזה, אולי את באת במפגש השני, אז אולי היה אז, אז כבר הרגשנו שאנחנו הולכים לנפש, וכבר הייתה לנו קבוצת וואטסאפ, שהיום היא כבר מונה, לא משנה, המונים, אבל, והתחלנו להרגיש שיש לנו קהילה. עטופים בקהילה, ומישהו עוזב, אתה כבר לא הזוי, אתה אחד מ-16 איש בסך הכל, אבל מתחילה להיות לך קהילה, וזה מרגש מאוד, וזה, אני חושבת שאתה צריך, אם אתה מרגיש שאתה לא אהוב ואתה לבד, תמצא לך את האנשים שמרגישים כמוך, אתה צריך להיות פרואקטיבי כדי לוודא שאתה לא נשאר בקורבנות, אין סיבה היום שבנאדם מרגיש דחוי, כי הוא לא הולך עם הנרטיב, אין סיבה.
ובדיוק על זה אני רוצה לדבר ונצל את ההזדמנות, כי מה שחוויתי אצלך, הבנתי שזה דבר שכל אחד במדינה חייב למצוא לעצמו את קבוצת נכון. ההשתייכות באזור המגורים שלו, ומפה קמו מפגשי השפיות שלימים הפך להיות אומיוניטי.
מדהים.
וההדהוד של המודלינג שלך, הוא דבר שכבר איבד שליטה, אני מושג כבר כמה מדהים. יש, ומה נוצר, ואיזה חוברויות, זה כאילו כבר באמת כאילו...
מדהים.
כן, כן, כן. אבל לא הייתי יוזמת דבר כזה, אם לא היית נותנת לי לטעום את, את התפוח הזה מגן עדן, להגיד, יו, אני ממש הרגשתי שנושמת. נושמת. לא אכפת לי שאנשים זרים, פעם שרואה נכון, את רובם, לא, נכון. לא מעניין. אנחנו פתאום לא זרים, אנחנו נכון. הכי קרובים בעולם. נכון. אנחנו שותפים להסתכלות, לרמאות ההיסטורית שאנחנו עדים לה עכשיו.
עכשיו, בן אדם...
זה המדהים.
גם צריך, הוא אחראי לדעת מה הצרכים שלו. וזאת אחריותי. זה לא אכפת לי, מישהו לוקח את זה מן הזאת אחריותי. אני צריכה חברה. אני צריכה קהילה. גם כשהייתי, הרי כל הסיבה שהלכתי ללמד זה כי רציתי קהילה, כי בהופעות הקהל הולך. וזה, לא משנה כמה אני מצליחה, הקהל לא נשאר איתי, ואני נשאר לבד בבית, ואני הייתי צריכה לקום בבוקר ולהרגיש שאני הלכתי לאיזה מקום, לבית ספר, אני פגשתי אנשים, ליוויתי תלמידים לאורך 3 שנים, יצרתי לקהילה. וכנ"ל עכשיו, בעצם אני הרגשתי שאין לי קהילה, היא לא יכולה להיות בזום, מצטערת, אני לבד לגמרי, וזה בדיוק העניין. שכל התקופה הזאת, אני פרואקטיבית בדברים שלכאורה, אולי נלקחו ממני, אז יצרתי מחדש. יצרתי מרדק, וזה לברר עם עצמך, מה חסר לך, איריס, מה חסר? אני עצובה, אין לי חברים, אין לי קירוב, זה, אז תייצרי קירוב, חברתי, תמצאי את האנשים שכן חושבים כמוך. וזאת חוויה גדולה מאוד. היום אנחנו, אני מרגישה שאנחנו עשירים בחברים.
מלא?
מדהימים.
מלא?
אני לפעמים רוצה להיות לבד.
טוב, איריס יקירתי, אני באמת, את מעוררת השראה בכל מי שאת ומה שאת עושה, ואני ממליצה ומזמינה את כל הצופים שלנו כאן, לאמץ את הגישה הזאת של התקופה, של האי-וודאות, להתייחס לזה כמו ילד, ילדה, שהולכים ללונה פארק, ואנחנו לא יודעים מה זה המתקן הזה, ולא יודעים מה זה הדבר הזה, ועולים ומנסים וחווים,
הרפתקנות זה מאוד
חשוב. כן, לבוא מהמקום הסקרן, ליזום דברים חדשים, ליצור דברים חדשים, לדייק אותם גם תוך כדי תנועה.
כן. כן. אם אתה לא מפחד, ואתה לא יודע מה התוצאה, ולא נורא אם אתה תצטיין או לא, אז אתה מדייק תוך כדי. זה בדיוק העניין. לגמרי. אני גם רוצה להגיד שאנחנו עכשיו עושים תוכנית רדיו, ואני פותחת אותה לשאלות לאנשים, אני רוצה שהיא תהיה גם תמיכה לאנשים ששואלים שאלות על הדרך במדבר, בדיוק זה, אז יש לנו ביום רביעי, על הקטע הזה של הלונה פארק, של ללכת לדרך נתיב חדש, וכתבתי אנשים, תשאלו שאלות, יש לנו אפילו בשרשור בפייסבוק, תתחיל לשאול אותנו שאלות, אני אתחיל לזהות מה אנשים צריכים, איפה אני יכולה לתת, לעזור להם, ככה בחשיבה, הם ישאלו גם במהלך השידור שאלות, וזה באמת עוד איזשהו משהו שיוכלו לייצר קשר בלתי אמצעי איתנו.
ואת מן הסתם, תוך כדי, אתם תראו מה נכון לכם יותר ומה פחות. כאן, את עד עכשיו אני יצאתי עם מפגשים איתי, ש... זה קוראים לזה...
מפגשים עם אלונה.
איך התעוררתי?
כפולי, כפולי, קצת, תמיד
לי. אני יאללה.
אוקיי, טוב. ראיתי, כן.
איך התעוררתי? אבל...
ואיך אתם?
אז זהו, הרגשתי לא מדויק, ערב שלם מדבר רק על עצמי, כי אני הרגשתי ש... זה לא משנה איך התעוררתי, התעוררתי כמו שהתעוררתי, אבל כל אחד התעורר איכשהו, יש פה מלא סיפורים, והסיפורים האלה צריכים לסופר. ובעצם המפגש הראשון שעשיתי, אני סיפרתי את הסיפור שלי, ואז חילקתי את כל המשתתפים לקבוצות של ארבע, ובסבב כל אחד סיפר, 5 דקות כל אחד קיבל, בתוך הקבוצה הקטנה, כל אחד סיפר איך הוא התעורר. תקשיבי.
הרי, התעלות נפש, הרי, את מדבר הרי... במצב, אתה מוצא את האחים שלך, זה מדהים.
היה שם החלפות טלפונים.
מדהים.
וזה, זה באמת, זאת הייתה המטרה מדהים. שלי, ליצור את החיבורים האלה, מהמקום הכי עמוק שיכול להיות. מה גיליתי? איך עבדו עליי כל השנים, ואיך אני רואה את המציאות אחרת, ויש לך פה אחים במקום מאוד מאוד עמוק. עכשיו, אחרי הפעם הראשונה, אני הרגשתי שהיה פה פספוס, כי עשיתי רק סבב אחד של קבוצות של רביעות.
יכולת להחליף.
ואני אומרת, לא הכירו אלה את אלה ואלה את אלה, ולכן, ברמה של הדיוק, בפעם הבאה, אני מקצרת את החלק שלי, וגם מעריכה את המפגש, ונותנת עוד 2 סבבים. ואז בעצם יצא שכמעט כולם יכירו את כולם, ואני יודעת ש... אני כבר מראש יודעת שאני אתרום את חלקי לייצר חיבורים בין נשמות ואנשים, שיכולים לעשות הבדל לכל התקופה
לכל
הזאת.
לכל התקופה, לכל החיים.
כי את יכולה להכיר one person, one connection, וזה פותח לך עולם שלם. תסתכלי מה אני ואת יצרנו, את אתם לא יודעים, אבל יצרנו עולם מטורף, כאילו ממש בועה ענקית נכון. של אושר ותמיכה, ויצירה ואקטיביזם, שנותן לנו המון כוחות ומתדלק אותנו כל פעם מחדש. אז החיבורים האלה, אם את מדברת על ייעוד, אני לא יודעת מה הייעוד, אבל אני אומרת, בשלב הזה, אחד הדברים שאני רוצה לעשות,
חיבורים זה מדהים,
זה לעזור לאנשים, לתת להם את המצע, להתחבר אחד עם השני. וזה מה שאת עשית לנו.
נכון, תחלף. וגם המשכנו את זה דרך האומנות שלנו, ואני יכולה להגיד שבהופעה האחרונה שלה באה לנו זוג שאמר שהוא פעם שלישית, כי כל פעם הוא יוצא עם מספרי טלפון מהופעות שלנו. אז מה יותר מזה? יש לי כבר חברים. יש לנו כבר חברים. היינו לבד לגמרי. אמרתי, האומנות שלנו זכתה. יכול שאני אראה את זה פיזית, את המחיאות כפיים מהדרנים עוד כמה שנים, אבל האומנות שלנו זכתה, היא מפלסת דרך במדבר, לא רק עבורנו.
מחברת.
עוד אנשים, והיא מחברת. אז זה צמרמור, זה מרגיש שאתה זכית.
ממש. אירס יקירתי, תודה רבה לך.
תודה.
היה עונג.
עונג, לא הרגשתי שדיברתי עם חברה. במקרה אתם הייתם פה. איזה כיף, תודה רבה.